הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. היום אנו פותחים בלימוד הלכות העניות. וכדרכו בכל ההלכות, פותח הרמב״ם במצווה הכלולה בהלכות אלו. הלכות העניות, מצוות עשה אחת, והיא לזוק לפני השם בכל עת צרה גדולה שלא תבוא על הציבור. ומבארים המפרשים שהגדרת צרה גדולה היא כל צרה שאין אדם שיכול לעזור להיחלץ מהצרה. וכאמור, מהתורה אין מצווה להתענות כאשר מגיעה הצרה, והתענית במצבים אלו היא מדרבנן. וביור מצווה זו בפרקים אלו. ובפרק הראשון, בתחילתו, מדבר הרמב״ם על המצווה מהתורה לזוק ולהריע בחצוצרות על הצרות, על התקנה דרבנן להתענות על הצרות, באילו ימים גוזרים את התעניות ובאילו ימים אין גוזרים תעניות, מי הם הפטורים מהתענית ומתי מתחיל זמן התענית, דיני תענית יחיד, דין תענית שעות, אופן הנהגת המתענה, אופן ההנהגה כשחלפה הצרה באמצע התענית, והרמב״ם מסיים באופן הנהגת הציבור ביום התענית. פותח הרמב״ם בהלכה א', מצוות עשה מן התורה, לזוק אל השם ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור. שאף על פי שבכותרת בנוגע למצווה כתב הרמב״ם שהמצווה היא דווקא בעת צרה גדולה שתבוא על הציבור, הרי כאמור הגדרת צרה גדולה היא צרה שאין אדם יכול להושיע ממנה, והדוגמאות שהרמב״ם יביא בהמשך ההלכה כבצורת, דבר והרבה הם כולם צרות מן הסוג הזה. שנאמר בתורה בפרשת בעלותך, וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצער הצורר אתכם והרואותם בחצוצרות. כלומר, אף על פי שהפסוק פותח בכי תבואו מלחמה בארצכם, מכל מקום, מהמשך הכתוב על הצער הצורר אתכם, למדו חז"ל שעל כל דבר שיצר לכם, כגון בצורת, עצירת גשמים, ודבר, מגפה שממיתה אנשים, ומכת הרבה, וכיוצא בהן מצורות. הבאות על הציבור, זעקו עליהן לפני השם והריעו בחצוצרות. הלכה ב', ודבר זה, חיוב הזעקה והתרועה, מדרכי התשובה הוא מן הדרכים המביאים לידי תשובה, וגם הצרה עצמה היא מדרכי התשובה. הקדוש ברוך הוא הביא על האדם את הצרה כדי לעורר אותו בתשובה. שבזמן שתבוא צרה על הציבור ויזקו עליה ויריעו עליה בחצוצרות, ידוע כל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להן, שהזעקה והתרועה תגרום לאדן להתבונם ולהפנים זאת שהצרה באה מאת השם בשביל המעשים הרעים, והדבר יעורר אותו לעשות תשובה. ככתוב בירמיה, אבונותיכם מיתו אלה לכם, שאבונותיכם גרמו להטות את הזמנים הקבועים של הגשמים והקציר מעליכם, וזה שיזכו ויריעו וישובו בתשובה הוא שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם, כי כל מטרת הצרה היא כדי לעורר את הציבור בתשובה, ולפיכך כשיעשו תשובה הצרה תסור מהם. הלכה ג', אבל אם תבוא צרה על הציבור ולא יזכו אל השם ולא יריעו, אלא יאמרו דבר זה, צרה זו שבאה עלינו ממנהג, דיינו מטבע העולם הרע לנו, וצרה זו נקרה נקרית, דיינו שהיא קרתה במקרה, הרי זו דרך אכזריות, וזאת משום שהיא גורמת להם להידבק במעשיהם הרעים, מפני שאינם שמים ליבם לכך שהצרה באה בשביל לעוררם בתשובה, ותוסיף הצרה, דיינו, היינו שהצרה תימשך, וגם התווספו עליה חלילה עוד צרות אחרות. הוא שכתוב בתורה בפרשת בחוקותיי, והלכתם עמי בקרי, והלכתי עמכם בחמת קרי. כלומר, כוונת הכתוב היא, כשאביא עליכם צרה כדי שתשובו בתשובה, אם תאמרו שהוא קרי, שצרה זו היא מקרה, אוסיף לכם חמת אותו קרי, שאוסיף עליכם בכעסי עוד מהצרה שחשבתם אותה למקרה. ובעומק יותר כוונת הרמב״מי שכאשר האדם מתייחס לצרה ולכל מה שקורה איתו כמקרה, הרי הוא מסיר בכך מעצמו את ההשגחה הגלויה של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא כביכול מסיר ממנו את ההשגחה וממילא הוא מופקר למקרה. דהיינו שהקדוש ברוך הוא משגיח על עם ישראל בהשגחה פרטית מיוחדת שמעל לטבע העולם, אך כאשר האדם אינו מכיר בהשגחה מיוחדת זו וחושב שמה שקורה הברית או יד המקרה, הרי בכך הוא מסיר את אותה השגחה מיוחדת של הקדוש ברוך הוא ממנו, ובכך הוא נעשה כביכול מופקר ליד המקרה. פסוק הבנת הרמב״ם, אם תאמרו שהוא קרי, אם תחשבו שמה שקורה איתכם הוא במקרה, אוסיף לכם חמת אותו קרי, אני באמת אסיר את השגחתי הגלויה והמיוחדת, שאז תהיו מופקרים למקרה. ועד כאן הביא הרמב״ם את המצווה מהתורה, שהיא רק לזוק אל השם ולהריע בחצוצרות. ואתה מוסיף הרמב״ם בהלכה ד' שמדברי סופרים, מתקנת חכמים להתענות על כל צרה שתבוא על הציבור, ומתענים עד שירוחמו מן השמיים ותיפסק הצרה מעליהם. ובימי התעניות האלו שמתענים על צרות הציבור, זועקים בתפילות ומתחננים. בתחילת הפרק כתב הרמב״ם שהמצווה היא לזעוק, ואתה הוא מבאר שאופן הזעקה אל השם היא על ידי תפילות ותחנונים. הוא מרעין בחצוצרות בלבד ולא בשופר, שרי בפסוק הנעל שממנו נלמדת חובת התרועה בעצרה, נאמר והרעותם בחצוצרות ולא נזכר שם שופר. ואם היו במקדש, במקום המקדש כולל הר הבית, מרין בחצוצרות ובשופר, שיחד עם החצוצרות גם תוקים בשופר. השופר מקצר, התקיעה בשופר היא קצרה, והחצוצרות מאריכות. דיינו שפותחים בתקיעה בשופר והרעה בחצוצרות יחד, והתקיעה בשופר מסתיימת קודם, ובהמשך נשארת התרועה בחצוצרות בלבד. והטעם לכך הוא משום שמצוות היום בחצוצרות, שעיקר מצוות התרועה בעצרה היא בחצוצרות והשופר תפל אליהן, ואין תוקין בחצוצרות ושופר כאחד, אלא במקדש שנאמר בתהילים, בחצוצרות וכל שופר אריהו לפני המלך השם, שהתקיעה בחצוצרות ובשופר יחד היא לפני המלך השם במקום מלכותו, דהיינו במקום המקדש. אבל בשאר המקומות, הרי מרים בתעניות שבעצרה רק בחצוצרות, שום שכך נאמר בפסוק, על הצער הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות. הלכה אי, תעניות אלו שגוזרין על הציבור מפני הצרות, אינן יום אחר יום, שאין גוזרים תענית יום אחר יום ברציפות, מפני שאין רוב הציבור יכולים לעמוד בדבר זה, והכלל הוא שאין גוזרים גזרה על הציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה, ואין גוזרין בתחילה תענית, דיין שאין גוזרים את היום הראשון של ימי התעניות, אלא בשני בשבת, ביום שני בשבוע, ובחמישי שלאחריו, ביום חמישי של אותו שבוע, ובשני שלאחריו, ביום שני של השבוע באחריו, שזהו סדר התענית של באב, וכן על סדר זה, שלאחר שיתנו את הבאב הראשון, אם עדיין לא התבטלה הצרה, הרי אין מתנים בחמישי שבהמשכו של אותו שבוע, אלא מתחילים את סדר התעניות של באב שוב בשבוע הבא, ומתנים שני וחמישי ושני עד שירוחמו. דהיינו שהולכים ומתנים לפי סדר זה באב אחרי באב, עד שהקדוש ברוך הוא ירחם עליהם ויסיר מהם את הצרה. והטעם שתעניות הציבור הם בימים שני וחמישי דווקא, ומשום שאין גוזרים תענית ביום ראשון, כדי שלא ייכנסו ישר מהתענוג של שבת לתענית, וכן אין גוזרים ביום שישי, כדי שלא ייכנסו לשבת מהתענית, ומכיוון שאין גוזרים תענית יום אחר יום ברציפות, נקבעו התעניות בשני ובחמישי, כאשר ביניהם מפסיקים יומיים. ובמדרש תנחומה יש טעם מיוחד לכך, שלאחר חטא העגל עלה משה רבינו להר סיני כדי לחפר עליהם ביום חמישי וירד ביום שני, ולפיכך התקינו חכמים שיהיו מתנים בשני ובחמישי ביום עלייתו של משה להר סיני וביום ירידתו. והטעם שפותחים תמיד בסדרת התעניות בשני ולא בחמישי, ומשום דעים התעניות יתחילו בחמישי, הרי כאשר במוצאי התענית יקנו העם אוכל בכמות כפולה אין לשבירת הצור ואין לכבוד שבת, הסברו בעלי החנויות שבא רעב לעולם וייקרו את השערים. אבל כשמתחילים את התעניות ביום שני, הרי ביום חמישי כבר כולם יודעים על התעניות, והם מבינים שהקנייה המרובה של האוכל היא משום התענית והשבת. הלכה ו, אין גוזרין תענית על הציבור, לא בשבתות ולא בימים טובים, משום שאסור להתענות בימים אלו, וכן אין תוקין בהן בשבתות וימים טובים, לא בשופר ולא בחצוצרות, שאסור לתקוע ולהריע בחצוצרות בשבת וביום טוב, מחשש שמא יתקן כלי שיר, ולא זועקים ומתחננים בהם בתפילה, שהרמב״ם כבר כתב בהלכות שבת, שאסור לזעוק ולהתחנן ולבקש רחמים בשבת, משום שהדבר גורם צער, ומבטל את מצוות עונג שבת. אלא אם כן קרתה צרה שיש בה סכנת נפשות מיידית, כגון עיר שהקיפו הגויים להילחם עליה ולכובשה, או נער שעלה על גדותיו ועלול להתפשט לעיר ולסכן את האנשים, או ספינה מתערפת בים שהיא מתלטלת בחוזקה בסערה ועומדת לטבוע, ולא רק מפני צרת רבים בעלת סכנת נפשות מיידית, אלא אפילו יחיד הנרדף, דיינו שהוא רץ ונמלט מפני גויים, או מפני ליסטים, ומפני רוח רעה, שהוא רץ ונמלט משום רוח רעה שתקפה אותו, סוג של חולי הנפש, ומתוך מנוסתו הוא עלול לטבוע בנער או ליפול ולמות. הרי כל אלו מתענים עליהם אפילו בשבת, וזועקין ומתחננין בתפילות אף בשבת. והטור לא גרס בדברי הרמב״ם ומתענים בשבת. וכך נפסק בשולחן ערוך שרק זועקים ומתחננים בתפילות בשבת מפני סכנת נפשות מיידית, אבל לא מתענים. ממשיך הרמב״ם, אבל אין תוקין עליהם בשופר או בחצוצרות בשבת, שיתירו רק דברים שיש בהם משום ביטול עונג שבת, אבל לא דברים שיש בהם חשש שיבוא לידי מלאכה, אלא אם כן תקו כדי לקבץ את העם שיבואו לעזור אותם ולהצילם, שכאשר ישנה דרך להתעסק בהצלת הנפשות, הרי מותר לעשות אף מלאכות גמורות משום פיקוח נפש. הלכה זין, וכן אין גוזרין תענית בתחילה, דיינו שלא מתחילין את סדר הבאה, בראשי חודשים שאסורים בתענית משום שנקראים מועד, או בחנוכה שחכמים קבעו את ימי החנוכה לימי שמחה, ופורים שאסור בתענית משום שנאמר במגילת אסתר עליו ימי משתה, או בחולו של מועד שנאמר בהם ושמחת בחגיך, וחיוב השמחה שולל תענית. ואם התחילו להתענות על הצרה אפילו יום אחד, דיינו שאת יום השני הראשון של באב הם התענו כבר, ופגע בהן יום אלו שיום חמישי או שני הבא יצא באחד מהימים הללו, מתענין אף בימים אלו ומשלימין היום בתענית. והטעם שבדיעבד אם כבר התחילו מתענים בימים אלו, אף שבשבתות ובימים טובים בוודאי אף אם התחילו לא יתענו, מבאר רש"י שראש חודש אף שנקרא מועד לא כתוב בו משתה ושמחה, וחנוכה ופורים מכיוון שהם רק ימים טובים מדרבנן, לפיכך אם התחילו כבר מתענים בהם. הלכה אחת, תעניות אלו שמתענין על הצרות, אין מתענין בהן, לא עוברות ולא מניקות, שכך הוא הכלל בכל התעניות מדי רבנן, חוץ מהתעניות שמפורש בהן שאף עוברות ומניקות מתענות בהן, ולא קטנים, אפילו לא לשעות מדין חינוך, והמגן אברהם כתב שאף זכרים עד גיל 18 ונקבות עד גיל 15 לא יתענו בתעניות אלו. ואף המתענים מותרים לאכול בלילה בליל התענית, אף על פי שמתענים למחר, חוץ מתעניות המטר, תעניות על עצירת גשמים שבהם יש תעניות שאף עוברות ומניקות מתענות בהם, וכן שמתחילים את התענית כבר מהלילה, כמו שהתבאר בפרק ג', וכל תענית שאוכלים בה בלילה בליל התענית, בין תענית ציבור שבית דין גזרו תענית על הציבור ומחמת הצרות, בין תענית יחיד שיחיד קיבל על עצמו תענית, הרי זה אוכל ושוטה במשך כל הלילה עד שיעלה עמוד השחר, שלפי דברי הרמב״ם בפירוש המשניות הוא 72 דקות לפני זריחת השמש. והוא זה שמותר לו לאכול ולשתות עד שיעלה עמוד השחר, זהו בתנאי שלא ישן עדיין מתחילת הלילה, אבל אם ישן ונאור קודם עמוד השחר אינו חוזר ואוכל. ובירושלמי מבואר שאם קודם השינה יתנה בפירוש שיוכל לאכול לאחר שיקום משנתו, הרי הוא יכול לאכול כאשר הוא קם משנתו לפני עלות השחר, וכך נפסק בשולחן ערוך. הלכה תת, כשם שהציבור מתענים על צרתן, כך היחיד מתענה על צרתו, ומה משמע מהרמב״ם שכשם שעל הציבור חלה חובה להתענות על צרתם, כך חלה חובה על היחיד להתענות על צרתו, כי מכיוון שהתענית היא מדרכי התשובה, חלה חובה על כל יחיד בעת צרתו לפשפש במעשה ולשוב בתשובה, כשם שחלה חובה כזו על הציבור בעת צרתם. וכתבו המפרשים שאין הכוונה דווקא על צרתו שלו, אלא גם בצרת חברו, כאשר הוא מרגיש את הצרה, הרי הוא מתענה עליה. כיצד? הרי שהיה לו חולה, אם אחד ממשפחתו חולה, או שהיה אחד ממשפחתו טועה במדבר, או אסור בבית האסורין, אך כאמור גם חברו כאשר צרתו נוגעת לו, הרי הוא בכלל שהיה לא חולה או טועה במדבר או אסור. הרי אז יש לו להתענות עליו ולבקש רחמים עבורו בתפילתו, ואומר ענינו בכל תפילה שמתפלל ביום התענית. אך הגאונים כתבו שנהגו לומר ענינו רק במנחה של יום התענית, שמה יוחזינו בולמוס ויהיה צריך לאכול כדי להשיב את נפשו ונמצא שקרן בתפילתו. ורק השליח ציבור מזכיר ענינו בחזרת השץ בשחרית ודבריהם הובאו בשולחן ערוך. ולא יתענה בשבתות ולא במועדות ימים טובים וכל המועד ולא בראשי חודשים ולא בחנוכה ופורים. דרק בנוגע לתענית ציבור כתב הרמב״ם שאם התחילו להתענות ופגעו באחד מימים אלו מתענים בהם. אך אין דין זה חל בתענית יחיד, שאף אם קיבל על עצמו להתענות, אין קבלת התענית נחשבת לנדר גמור. הלכה יוד, כל תענית של יחיד שלא קיבלה עליו היחיד מבעוד יום, דיינו לפני שקיעת החמה של היום שלפניו, הרי אף על פי שהתענה במשך כל היום אינה תענית שאין תעניתו נחשבת לתענית כלל. ובטעם הדבר שצריך קבלת תענית מבעוד יום, מבאר הלבור שהתענית היא כקורבן, שמקריב חלבו ודמו להשם יתברך. וכשם שקורבן צריך להקדישו קודם הקרבתו, כך תענית צריך לקבל אותה עליו לפני זמן חלות התענית. ואף שהוא מתחיל לצום רק מעלות השחר, כתב הרן שבעצם יום התענית מתחיל מהלילה, כשאר דיני התורה שהיום הולך אחר הלילה, אלא שהקלו עליו שיתחיל את תעניתו בפועל רק מהיום. ולפיכך צריך לקבל את התענית לפני תחילת היממה של התענית. כיצד מקבלה כשהתפלל תפילת מנחה בערב התענית, אומר בחר התפילה, הכוונה היא לאחר סיום תפילת 18 קודם שיעקור רגליו, מחר אהה בתענית וגומר בליבו להתענות למחר. ורבינו תם סובר שאין צריך להוציא כלום בשפתיו ודי מקבל עליו בליבו להתענות, ובשולחן ערוך פסק שלכתחילה יאמר בפיו ובדיעבד אם קיבלה בליבו חל עליו דין תענית. ואף על פי שלאחר קבלת התענית במנחה הוא אוכל בלילה, לא יפסיד כלום, והרי זה נחשב לתענית. וכן אם בעת תפילת המנחה גמר בליבו וקיבל עליו להתענות 3 או 4 ימים זה אחר זה ברציפות, אף על פי שהוא אוכל בכל לילה ולילה, בין יום אחד למשנהו, לא יפסיד תעניתו. שאין האכילה נחשבת כהפסק בתעניתו, אלא נחשב הדבר שהוא מתענה תענית אחת ארוכה שנמשכת כמה ימים. כאמור מהר"ן שבעצם התענית מתחילה כבר מהלילה, ורק הקלו על האדם לאפשר לו לאכול בלילה. ולפיכך נחשב לו לאדם שיתענה כמה יממות ברצף. ומטעם זה אינו צריך כוונה דיינו קבלת תענית לכל יום ויום מבעודו, שכאשר קיבל עליו לצום כמה ימים ברצף, מכיוון שכל הימים נחשבים כהמשך אחד, הרי קבלת התענית שלו במנחה שלפני היום הראשון של התענית מועילה לכל הימים כולם. כי באם כל יום היה נחשב לתענית בפני עצמה, היה צריך לקבל עליו את התענית של כל יום במנחה שלפניו, משום שקבלת התענית צריכה להיות סמוכה ליום התענית. ורק משום שכל הימים נחשבים להמשך אחד של תענית, מועילה לכולם הקבלה במנחה שלפני היום הראשון. הלכה י"ד, קיבל עליו מבעוד יום להתענות למחר בלבד, והתענה ביום המחר, ובלילה, דהיינו במוצאי יום התענית שלו. עוד לפני שהוא שבר את הצום, נמלח בדעתו להתענות אף ביום שני, אף על פי שלן בתעניתו, שהוא המשיך את תעניתו ברצף, מהיום הראשון עד ליום השני, דהיינו שהוא לא אכל בלילה כלל, והיה מקום לומר שכל זמן שהוא עדיין ממשיך את התענית של היום הראשון, הוא יכול לקבל עליו להמשיך את התענית גם ליום השני, הרי הדין הוא שתענית היום השני אינה נחשבת לתענית, וזאת מפני שלא קיבלה עליו מבעוד יום, שזהו כלל שכל תענית שלא קיבלה עליו מבעוד יום אינה תענית, אף שהוא מקבל אותה עליו כשהוא עדיין נמצא בהמשך התענית של היום הראשון. ואין צריך לומר שבאופן שהיה אוכל ושוטה בלילה שלאחר יום התענית הראשון, והשכים בבוקר של המחורת, ונמצא נמלח להתענות אף ביום השני, שאין זו תענית כלל. שאז בנוסף לכך שלא קיבל עליו את התענית מבעוד יום, הוא אכל גם בליל היום השני והפסיק את הרצף של תענית היום הקודם. הלכה י"ב, הרואה חלום רע צריך להתענות למחר ביום שלאחר ראיית החלום כדי שישוב בתשובה ויאור, דיינו יתעורר למעשיו, דיינו שיתעורר לבדוק את מעשיו ויחפש בהם ויחזור בתשובה. שהגמרא אומרת בברכות בפרק הרואה שלאדם טוב מרים חלום רע, ומבאר רש"י שהדבר נועד לעורר אותו לפשפש במעשיו ולחזור בתשובה. ומתענה שיש לו להתענות על חלום חלומו, ואפילו בשבת, שאם חלם חלום רע בליל שבת, יתענה ביום השבת. משום שהתענית מועילה לחלום לבטל את גזר הדין הרע כאשר הוא חוזר בתשובה, ולפיכך התירו לו זאת חכמים, שהרי אין כאן ביטול עונג שבת לגמרי, כיוון שנפשו אגומה עליו בגלל חלומו, ואין לו תענוג באכילה, ומכיוון שעל ידי התענית יקרא גזר דינו הרע, הרי התענית היא העונג שבת שלו. הוא מתפלל ענינו בכל תפילה של התענית חלום שלו, וזמן אמירת ענינו בתפילות שבת הוא באלוקי נצור. ואף על פי שלא קיבלה מבעוד יום, ולמדנו קודם שכל תענית שלא קיבל על עצמו מבעוד יום אינה תענית, ואינו אומר בענינו, מבאר אתה אז שבתענית חלום, היות ומשמיים הטילו עליו את הצורך להתענות ביום זה, הרי זה נחשב לו לתענית. והמתענה בשבת על חלומו, מתענה יום אחר, עליו להתענות באחד מימו, מות החול, מפני שביטל עונג שבת על ידי תעניתו, דאף שכאמור התענית בשבת עונג היא לא. מכל מקום צריך להתענות על שביטל את עיקר מצוות עונג שבת, שצריכה להיות דווקא על ידי אכילה ושתייה. וחשוב לומר שכתבו האחרונים שבזמננו רוב רובם של החלומות שב ידברו, ואין ראוי לשים לב אליהם כלל ולא להתענות עליהם, ובוודאי לא בשבת. ובהלכה הבאה מדבר הרמב״ם על דין תענית שעות. הלכה י' ג' מתענה אדם שעות בודדות מתוך היום, והוא בתנאי שלא יאכל כלום בשער היום מהזמן שקיבל על עצמו להתענות עד סוף היום. כיצד? הרי שהיה תרוד בחפציו ומתעסק בצרכיו בתחילת היום, ומשום כך לא אכל עד חצות היום או עד 9 שעות מהיום. דיינו שמתחילת היום ועד חצות או עד 9 שעות שכבר עבר רוב היום, הוא לא אכל ללא כוונה להתענות, אלא משום שהיה תרוד ולא היה לו פנאי לאכול. ולאחר שעות אילו נמלח בדעתו וקיבל על עצמו להתענות בשעות שנשארו מן היום, דיינו משעה זו שנמלח עד סוף היום, הרי זה מתענה אותן שעות שנשארו מן היום, ומתפלל בהן ענינו, שהרי קיבל עליו התענית קודם שעות התענית. דיינו שהתענית הרי מתחילה מרגע לאחר שהוא קיבלה עליו, ואם כן בשעה שהוא קיבל את תענית השעות על עצמו, עדיין לא החלה התענית, ולפיכך מועילה קבלתו. מוסיף הרמב״ם שלא רק אם הוא לא אכל כלום עד לאותו זמן שבו הוא קיבל עליו את התענית חלה עליו תענית השעות, אלא כן הוא גם הדין אם אכל ושתה בתחילת היום ואחר כך בהמשך היום קיבל על עצמו תענית והתחיל להתענות שער היום עד סופו, הרי זה תענית שעות, וזאת מכיוון שקיבל על עצמו את התענית לפני שהחל בתענית השעות. הלכה י' ד', כל השרוי בתענית, בין שהיה מתענה על צרתו או על חלומו שהיא תענית יחיד, בין שהיה מתענה עם הציבור על צרתם, הרי זה לא ינה גידונין בעצמו, שלא יפנק את עצמו בדברי מותרות, גם מעבר לאכילה ושתייה, ולא יקל ראשו, ולא יהיה שמח וטוב לב, אלא דואג ועונן, דיינו מצטער על חטאיו, שהרי זוהי כל מטרתה של התענית, שיפשפש במעשיו, ויצטער, יצטער על חטאה וישוב בתשובה, כעניין שנאמר באיכה, מה יתונן אדם חי גבר על חטאיו. דיינו, מדוע מצטער האדם על צרותיו? יש לו להצטער על חטאיו שהביאו עליו צרות אלו. ומותר לו לטום את התבשיל ביום התענית, ואפילו בכדי רביעית, אי 86 סמק, ויש אומרים שאסור לטום רביעית בבת אחת, אלא מעט מעט. והוא בתנאי שלא יבלע את המאכל, אלא תואם ופולט שהוא מכניס את המאכל לפיו כדי לדעת את טעמו, ומיד פולטו. וטעם היתר הוא משום שטעימה אינה נחשבת לאכילה. ויש שכתבו שמכיוון שהוא עושה זאת רק כדי לדעת את טעם התבשיל כדי לתקנו וכדומה, הרי אף להנאה אין זה נחשב. ומכל מקום כתב בשולחן ערוך שביום הכיפורים בתשעה באב אסור אף לטעום. והרמ"א כתב שיש מחמירים כך גם בכל תעניות הציבור וכן המנהג. דין נוסף, שכח שהוא בתענית ואכל, מכל מקום משלים תעניתו, דיינו שהוא ממשיך להתענות עד סוף היום. והרייבד מביא שזהו רק בתענית ציבור, או כאשר קיבל עליו את יום זה לתענית. אך אם הוא קיבל עליו תענית יום אחד ללא קביעת יום מסוים, והתחיל לצום ביום זה ושכח ואכל, הרי זה איבד את תעניתו והוא יצטרך לצום יום אחר. המגיד משנה כתב שגם הרמב״ם סובר כך. הלכת את וב, יחיד שהיה מתענה על חולה ונתרפא, או שהתענה על צרה והבראה, ודברים אלו קרו קודם שהשלים את תעניתו, הרי זה משלים תעניתו. ובטעם הדבר כתב רשי, כיוון שאם מפסיק להתענות, נראה כאילו עושה תנאי עם קונו, שאם לא תעבור הצרה יתענה, ואם תעבור הצרה לא יתענה. דינוסף, ההולך ממקום שמתענים למקום שאין מתענים, דהיינו מי שבני עירו קיבלו על עצמם תענית, והלך מעירו למקום אחר שאין מתענים שם, הרי זה מתענה ומשלים את התענית, אף שכעת הוא איננו נמצא בעירו, ויש שכתבו שהוא צריך להשלים גם את כל סדרת התעניות שקיבלו עליהם בני עירו. ואם הלך ממקום שאין מתענים למקום שמתענים, דהיינו שבני עירו לא קיבלו על עצמם תענית, והוא הגיע עתה למקום שבני העיר שם קיבלו עליהם תענית, הרי זה מתענה עמהן עם בני המקום שהגיע אליו. ואף אם הגיע לשם באמצע התענית והוא כבר אכל ושתה באותו היום, יתענה עמהם. דאף שהוא לא קיבל על עצמו את התענית, מכל מקום צריך להתענות עמהם כדי להשתתף עמם בצרתם. לפיכך אסור לו לאכול אפילו בצינה. שכח ואכל ושתה במקום שמתענים, אל יתראה בפניהם, שלא יראה את עצמו בפני בני המקום שהוא שבע, שנראה כחתן בין אבלים והתקנו בו. ואל ינה גידונין בעצמו לומר, הועיל וכבר אכלתי אוכל עוד ואינה עד שאסבע, אלא יפסיק מיד כשנזכר ולא יאכל יותר אף בצינה. הלכת את זין, ציבור שהיו מתענים על הגשמים, דיינו על עצירת גשמים, וירדו להם גשמים באמצע התענית. אם קודם חצות היום ירדו הגשמים, לא ישלימו את תעניתם, אלא אוכלים ושותים, ואחר כך מתכנסים יחד וקוראים הלל הגדול, שהם ה-26 כי לעולם חסדו שבפרק ופלמד ואף שבתהילים, שבו נאמר נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו, דו לכל השמיים כי לעולם חסדו, והגמרה בפסחים אומרת שלפיכך הוא נקרא הלל הגדול, פי שנאמר בו שהקדוש ברוך הוא יושב ברומו של עולם ומחלק מזונות לכל בריאה. והמשנה בתענית מספרת שגזרו תענית בלוד על עצירת גשמים, וירדו להם גשמים קודם חצות, ואמר להם רבי טרפון, צו ואיכלו ושתו ועשו יום טוב, ויצאו ואכלו ושתו ועשו יום טוב, ובאו בין הארבעים וקראו הלל הגדול. והטעם שאוכלים ושותים קודם אמירת הלל הגדול הוא כיוון שאין אומרים הלל הגדול אלא בנפש שבעה וכרס מלאה. ומשום שנאמר שם נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו, לפיכך ראוי לאומרו כאשר שבעים. ואם ירדו הגשמים אחר חצות היום, הועיל ועבר רוב היום בקדושה של התענית, ישלימו תעניתם שימשיכו להתענות עד הערב. וכן אם היו מתענים על צרה אחרת משאר הצרות שמתענים עליהם, ועברה שבטלה הצרה באמצע התענית, או על גזרת שמד שהיא גזרה שלא לקיים את המצוות ובטלה, אם קודם חצות לא ישלימו את התענית. דאף שלמדנו בהלכת את וב שיחיד שהיה מתענה על החולה ונתרפא ועל צרה ועברה, הרי אף אם בטלה קודם חצות הרי זה משלים את תעניתו. מבאר המגיד משנה שמשום תירחה דציבורה הקלו, ואם אחר חצות בטלה הצרה או השמד, ישלימו את תעניתם, אמור משום שרוב היום עבר בקדושה. לחיות זין, בכל יום תענית שגוזרים על הציבור מפני הצרות, בית דין שבעיר והזקנים זקני העיר, דיינו מנהיגי העם יושבים בבית הכנסת ובודקים על מעשי אנשי העיר, לראות אם יש בהם דברים הצריכים תיקון, והזמן שיושבים ובודקים הוא מאחר תפילת שחרית עד חצות היום, ומסירים את המכשלות של עבירות, דיינו את המכשלות שמביאים לידי עבירות הקיימים בעיר, ומזירים ודורשים וחולים, חוקרים על מעשיהם של בעלי חמאס, דהיינו חטאים של ממון, ושאר עבירות ומפרישין אותם, ועל בעלי זרוע נוהגים בכוח הזרוע שלו כדין, ומשפילים אותם ממעמדם, וכיוצא בדברים אלו, שבית דין והזקנים דנים ומתקנים את כל שאר הפרצות שיש בעיר, שרי זוהי מטרתה של התענית, שכל אדם יפשפש במעשה וישוב בתשובה, וכך מוטל על בית דין וזקני העיר, לבדוק במעשה של הציבור ולתקן את הטעון תיקון. ומחצי היום ולערב, מחצות היום ועד הערב, הרי ברביעי היום הראשון שלאחר חצות, דיינו בזמן שבין חצות היום ועד שלושת רבעי היום, קוראים בברכות וכללות שבתורה בפרשת בחוקותיי, שנאמר במשלי, מוסר השם בני אל תימס ואל תקוץ בתוכחתו, ומפטירים בנביא בתוכחות מעניין הצרה, תוכחות השייכות לסוג הצרה שבאה עליהם, ומהרה במשמע שקוראים בתורה רק לאחר חצות היום, שהרי לא הזכיר כלל את עניין קריאת התורה בשחרית, ומקורו מהגמרא במגילה, שמבארת שלא היו קוראים בתורה בבוקרו של יום התענית, כיוון שהיו עסוקים בחיזוק ענייני העיר. אמנם בימינו נוהגים לקרוא בתורה גם בשחרית, וקוראים ויחל משה, והטעם ששינו המנהג, כי בדורות אלה, שאין עסוקים כל כך בתיקון המכשלות והעבירות, הרי ניתן לקרוא בתורה אף בבוקר. ורביעה יום האחרון מתפללים מנחה ומתחננים וזועקים אל השם ומתוודים על אבונותיהם כפי כוחן, וכאן מסתיים הפרק הראשון.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.